אז בוקר טוב, לאט לאט אנחנו נכנסים, היי. אני מתחילה כבר לזהות פה שמות שאני לא מכירה, זה נחמד, שלא מכירה באופן אישי, אז זה נחמד לי. אני רוצה להתחיל עם השאלה של שרית מפעם שעברה, ששאלה לגבי הנדי שודנאי, היא אמרה זה משהו שאני יודעת שעושים עם הידיים, ובעצם בתרגול פה אנחנו לא משתמשים בידיים. אז חשבתי שאולי אני קצת צריכה להגיד מילה על אני מאמין הקטן שלי בעניינים, קצת במה אנחנו עושים פה בעצם. אז אנחנו מסתכלים על פרניאמה קצת יותר, אני לא אגיד יותר לעומק, אני אגיד בצורה יותר בסיסית. רובנו המוחלט פה מכיר פרניאמה, למד פרניאמה. אני מסתכלת על זה קצת כמו שבאסנה, קודם אנחנו לומדים את התרגול, ואנחנו לומדים איך התנוחה צריכה לראות, ואיפה שמים את הרגל, ואיפה שמים את היד, וככה ללמוד את התנוחה, ואחר כך אנחנו לומדים שיש ניואנסים עדינים בתוך התנוחות, ושיש עקרונות שמובילים את התנוחות, ואנחנו אחר כך מוצאים את אותם עקרונות בתנוחות שונות, ולומדים להבין את הקשר שלהם לעולם סביבנו ולדברים בתוך עצמנו, ולאט לאט הדברים נהיים מאוד מעודנים. ואני חושבת שאותו דבר זה עם פרניאמה. יש את התרגולים של לנשום לפה, לנשוף לפה, להחזיק כאן, לעשות ככה, ויש את המתחת של הלמה. התרגול הזה לא צץ סתם, הוא צץ מתוך העצמה או החלשה של דברים בתוך הנשימה שהיינו רוצים. זה דבר אחד. הדבר השני הוא שכדי שנוכל בפרניאמה להשתמש בנשימה בצורה שהיינו רוצים להשתמש בה, או שהיא תשפיע בצורה שאנחנו רוצים שהיא תשפיע, אנחנו צריכים לחזק ולהגמיש, בדיוק כמו את הגוף. אנחנו לא יכולים לכוון את הנשימה לכיוון מסוים או להחזיק אותה לזמן מסוים אם השרירים לא הגיעו לשם, ויותר מזה, אם המוח לא יכול להפריד את אזורי התנועה של הנשימה, אם יש לנו פער בין צד ימין לצד שמאל, או אם יש לנו, אם הנשימה אצלנו היא בדפוס מסוים, למשל, שרירי בית החזה שלנו מאוד מקובצים והנשימה שלנו תמיד תהיה בטנית, ואז אנחנו מנסים להעביר את הנשימה לחזה, שזה כבר קשה, כי המוח מבחינת הנשימה זה בטן, והדבר הזה הוא יותר קשה, וגם אין לנו יכולת להרחיב, אז מה קורה בגוף שמנסה להרחיב את השרירים של הנשימה לסוג של נשימה רוחבית, אבל השרירים האלה לא קיימים אצלו? הוא יעלה לכאן, וכשהוא יעלה לכאן הוא יפעיל את מערכת העצבים בצורה אחרת, למשל בצורת fight or flight. אז אם אנחנו רוצים לעבוד עם הנשימה נכון, אנחנו צריכים להגמיש אותה, להגמיש אותה ברמת המיפוי שלה במוח, ולחזק כל אחד מהצדדים האלה של הנשימה לכיוונים שונים. אז פה אני רוצה להגיד על זה עוד משהו. אנחנו עושים רק פרניאמה, ואנחנו לא כל כך מתייחסים לגוף, אבל בסופו של דבר, כדי ששרירי הנשימה יוכלו לעבוד בצורה מגוונת ובצורה, איך לומר, גם עמוקה מבחינת תזוזת השרירים וגם מגוונת מבחינת היכולות של השרירים, אנחנו צריכים להבדיל את שרירי הנשימה מהתפקיד שלהם ביציבה. ולכן אנחנו חייבים לעבוד מאוד על היציבה של הגוף, גם מבחינת איך שאנחנו עומדים ומתנהלים, וגם מבחינת זה ששרירים אחרים יכולים לקחת את היציבה, ואז השרפת יותר פתוחה לזוז, אנחנו לא עומדים כפוף למשל, אז יותר אוויר יכול להיכנס לבית החזה. זה נושא מאוד גדול ומורכב, איך תנוחת גוף משפיעה על הנשימה, איך בחירות שלנו בתוך האסנות משפיעות על הנשימה. מי שהיה פה במפגשים של שבת מכיר את זה, אנחנו עבדנו על זה קצת די הרבה שם. אוקיי, אז ככה יותר מדי על קצה המזלג, אבל מישהו התחיל לדבר או שזה פשוט לא מיוט? אסתי, אני אשם אותך על מיוט. אוקיי. אסתי, כן? כן, אסתי. אוקיי, מי ששומע אותי מנותק שירים יד. זה אצלך, אסתי. אוקיי, אני רוצה לרגע לעשות שייר סקרין ולהעביר אתכם שנייה לשאלון ששלחתי. אני מודעת לזה שרק, הנה עוד מישהו ענה עכשיו, אבל 12 אנשים ענו, אני יודעת שאת ההקלטה בשיעור פה, בשיעור היינו כמעט 30 איש, ובהקלטה שמרו אותה עוד 60 איש, אז אני יודעת שהרבה אנשים הקשיבו להקלטה, אבל רק 12 ענו, אני יוצאת מתוך נקודת הנחה שזה כנראה לא היה כזה ברור, אז כן אני הייתי רוצה רגע להסתכל על זה. אוקיי, אז קודם כל מבחינת השעה של המפגשים, הרוב המוחלט מעדיף את 7:30 בבוקר. בואו נדבר קצת פרניאמה. כיצד משפיעה הנחת הידיים מאחורי הראש על מיקום הנשימה? אז רוב האנשים שמו לב שכשהידיים מאחורי הראש, הם יוכלו להרגיש שהנשימה עוברת להיות יותר חזית. ושוב, זה קשור למנח של הגוף שלנו. אם אנחנו מכריחים את השרירים להיות במנח מסוים, הנשימה תלך למקום מסוים בגוף, ואם אמרנו שלכל חלק של הנשימה יש תפקיד אחר במערכת העצבים, אז יש לזה חשיבות כמובן. הרחבת הנחיריים. אז רוב האנשים כתבו שהם יכולים להרגיש את הרחבת הנחיריים, זה לא מובן מאליו, יש הרבה אנשים שלא מבינים בכלל איך להרחיב את הנחיריים, זה שריר שלא כל כך עובד אצלם או לא כל כך ממופה אצלם במוח, ולכן לוקח זמן ללמוד להרגיש את זה. אז כן, אז הרבה פה מרגישים, אבל מה ההשפעה של זה? כמו שאתם רואים, התגובות פה מאוד מגוונות. הרבה כותבים שזה מעריך את הנשימה, יש ברמות שונות של הערכה. אבל לא כולם מרגישים את אותו דבר. מישהו כותב, מישהו שאל פה או שאלה שהנשימה איבדה מהספונטניות שלה כשהייתה הרחבה של הנחיריים, והאם אפשר להשאיר אותה ספונטנית. אני חושבת שכשאנחנו מרחיבים את הנחיריים וזה משהו שאנחנו לא רגילים אליו בנשימה, זה דורש תשומת לב. וכיוון שזה דורש תשומת לב, זה יורד מפעולה ספונטנית, זה חייב להיות במודעות. כמו כל פעולה שחוזרים עליה, עם הזמן היא הופכת להיות התנאיה, ואם היא התנאיה, אז היא לא דורשת את תשומת הלב שלנו. אז אם הבנתי נכון את השאלה, אז התשובה היא כן, הרבה אימון יגרום לזה, אני לא בטוחה שאנחנו רוצים לעשות את זה. אבל אין ספק שנשימה, כשאנחנו מרחיבים את הנחיריים, היא מרחיבה את בית החזה. ויש לזה השפעה דווקא די נעימה, כי יש לנו הרבה פעמים הרבה מתח בבטח הזה. יש הבדל איזה נחיר שלנו פתוח, וכשאנחנו מרחיבים את הנחיריים, אנחנו יכולים, רגע, אני אסגור פה מישהו. אם נחיר אחד שלנו הוא פתוח והשני סגור, ואנחנו מרחיבים את הנחיריים, אנחנו מגבירים נשימה דרך נחיר אחד, ובגלל שכל נחיר משפיע אחרת על המוח, תהיה לזה השפעה מאוד מסוימת, ואני לא בטוחה שתמיד אנחנו רוצים אותה. אני כן רוצה לעשות איזושהי סדנה תיאורטית, כי כל הדברים האלה שאני זורקת הייתי נורא שמחה להרחיב, אז נדבר על זה בהמשך. חיוך. אוקיי, אנשים חושבים דברים שונים על החיוך, זה גם איך אתה מרגיש את השינוי בבית החזה, אין פה באמת תשובה מאוד נכונה, כי אם אתה מרגיש רוחב, זה בעצם אם קודם חשבת בטן, עכשיו אתה מרגיש יותר חזה, ולהפך. מה שמעניין בזה, זה שברגע שאנחנו מחייכים, הופ, ענבל, תעשי מיוט על הזה שלך, שכשאנחנו מחייכים, אנחנו משנים משהו בנשימה. וזה קצת מכניס אותנו למקום של הקשר בין נשימה לבין רגש. נושא שיהיה מעניין להיכנס אליו. מישהי כתבה שהרגשתי את השאיפה עולה לפנים, אני חושבת שזה חמוד. אוקיי, שוב תודה על ההתייחסות. משהו אחד שאני רוצה לשים לב אליו כאן זה לגבי המדיטציה. אני אצא פה מהשאלון. מישהי כתבה שהיא לא מרגישה את הקשר בין רגש לבין המחשבה. אז בוא נעצור רגע עם העניין של המדיטציה. אנחנו גם במדיטציה מנסים להבין מה קורה יותר מאשר לעשות. אני חושבת שזה המקום המעודן בתוך המדיטציה. הרבה פעמים כשמתחילים מדיטציה, אנחנו מתחילים באיזושהי טכניקה, ורק לעצור ולהסתכל על מה שקורה זה לא כל כך פשוט. דיברנו בגדול בהתחלה על זה שיש לנו מצב של ריכוז במשהו. למשל, אנחנו ניסינו לכפות על התודעה ריכוז במקום מסוים, בנשימה. יש לנו ריכוז במקום אחר. אם כואב לנו איזשהו אזור בגוף, הריכוז יהיה לאותו אזור בגוף. ואז שמנו לב במקביל שכשאנחנו מאבדים את הריכוז, קורה משהו. והמשהו הזה שקורה, קראנו לו העלייה של הרשת הדיפולטית של התודעה של המוח שלנו. אנחנו יודעים להגיד נוירולוגית שעובד האזור הזה והאזור הזה והאזור הזה והאזור הזה ביחד. במדיטציה אנחנו יודעים להגיד מה זה אומר. זה אומר שאנחנו מרגישים איזשהו רצף של מחשבות שעולה, אבל זה לא רק האזור של המחשבות שעולה, זה גם האזור הרגשי שעובד איתו באותו זמן, וזה גם האזור של הזיכרון, וזה גם קבוצה השלמה של אזורים במוח שאנחנו יודעים, לפי זרימת הדם אליהם, שהם עובדים ברגע זה. אבל איפה התודעה שלנו נמצאת כדי לראות, זה תלוי לאן נפנינו את הזרקור הזה של התודעה לפעולה הזאת. לא הצלחתי לשמוע סאונד בכלל. כל ה-10 דקות הראשונות. אוקיי, כנראה שזה רק אטינבל כי הרוב האנשים נראים די מרוכזים. נכון? כן. אוקיי. יהיה את זה בהקלטה, אני מקווה, אם לחצתי, כן. אז יהיה בסדר. נקטע לאיכות המחשבה. כן. אז אנחנו לומדים להסתכל על התודעה. אז אם אנחנו, קל לנו לראות את המחשבות, אנחנו נהיה מודעים לזה שיש מחשבות שעולות. ואז אמרתי, בואו נשים לב שיש עוד משהו שעולה. במקביל למחשבות, גם אזור הרגש עובד. אז אנחנו יכולים גם להסתכל על הרגש. לפעמים זה יותר קל לכוון את התודעה לכיוון אחר, לפעמים זה יותר קשה. אם יש איזה אזור כואב בגוף, אגב זה מאוד קשה, כי התודעה כמעט תמיד תלך לאזור הכואב בגוף. אבל מה שאני מנסה להגיד זה שאנחנו לומדים להסתכל על התודעה. אנחנו לומדים להבין אותה ולהכיר אותה, וזה שאני אומרת שמשהו ככה זה לא בהכרח אומר שכרגע היום אצלכם זה ככה. קחו את זה כהמלצה בלבד, תמשיכו להסתכל ולהכיר את התודעה. כתבו לי כמה אנשים, זה די נכון וכיף לקרוא, שהם לא מוצאים את עצמם רק במצב של קשב או רק במצב של אותה רשת מחשבות. לפעמים הם נבלעים באותה רשת מחשבות או נמשכים אחרי זה מחשבה, ורק כשמצלצל השעון מרגישים בעצם לא הסתכלנו עליה, אלא חווינו אותה. אבל יש רגעים שאתה נשאר באיזושהי הסתכלות ואתה רואה את המחשבות. ואז אתה רואה את ההתחלפות שלהם. אתה כאילו נשאר בריכוז בזמן שהמחשבות עובדות. אז זה כבר לא שני דברים נפרדים, זה איזשהו מקום שהוא קצת חופף ביניהם. אז גם המקום הזה קיים. ומילה אחרונה לפני שנתחיל בתרגול. למה כל העידון הזה? יוגה, אני חושבת ששוב, בנוגע לאני מאמין שלי, לאן היוגה לוקחת אותנו, או מה אנחנו מחפשים ביוגה? אני חושבת שכשכתבו את היוגה סוטרה, היא פנתה בעיקר לנזירים אולי שישבו במערה וחיפשו את מצב תודעתי שנקרא סמאדי, ואיתו להתעמק בו יותר ויותר ולהגיע לאיזשהו שחרור, לאיזשהו קבליה, שגם עליה אפשר לנהל כנראה דיון די שלם וארוך. אנחנו לא תמיד בטוח, אני לא תמיד בטוחה שזה מה שאנחנו מתכוונים עליו כשאנחנו חושבים יוגה. הרבה פעמים אנחנו חושבים על יוגה כאמצעי לשדרוג איכות החיים שלנו ולא הסתגרות במערה וחיפוש מצב כזה. ואני חושבת שלא משנה אם המטרה שלנו היא זאת או זאת, בסופו של דבר ככל שנתעמק ביוגה, שני הדברים האלה יוכלו ללכת ולהשתפר. אבל כדי שזה יקרה, אנחנו לא יכולים לכפות משהו על התודעה. גם אם אנחנו מסתכלים לכיוון של סמאדי, סמאדי הוא לא משהו שמגיעים אליו, סמאדי הוא איזשהו איזון עדין בין התנודתיות של התודעה ושל הגוף ושל המחשבה ושל הנשימה. כדי להכיר את אותו מצב תודעתי שאנחנו עוברים עליו בלי לשים לב די הרבה פעמים, אולי פעם בשעתיים וחצי בערך, תלוי לאיזה טקסט אתה מסתכל, אנחנו צריכים להיות מודעים לזה שזה קורה. וכשאנחנו נמצאים באותו איזון בין הימין והשמאל שלנו, אנחנו נמצאים שם, אנחנו צריכים לדעת לזהות את הדבר הזה. אם אנחנו קופים דברים בכוח על התודעה או על הנשימה, אנחנו מדלגים על המקום המאוד מאוד עדין הזה. ולכן ההסתכלות מבחינתי והזיהוי היא דבר מאוד חשוב. כי אחרי שלומדים לזהות נקודות כאלה של מצב תודעתי, אפשר ללמוד להשאיר עליהם את התודעה ולהעמיק אותם יותר ויותר. אז הקדמה ארוכה בואו נתחיל. אז אנחנו תמיד מתחילים בלמצוא ישיבה נוחה. נרגיש את מגע הכרית או המזרון מתחת לאגן. נשים לב לנשימה, ניתן לה לעלות לאורך הגב, נרפה את הכתפיים. נאפשר לעורף להיות ארוך. נרגיש מצד אחד את מגע האגן עם המזרון ומהצד השני את קודקוד הראש שואף לכיוון התקרה. נרפא את שובי הפנים, ניתן לעיניים להיות רכות. נשאיר את הפה סגור, אבל נרפא את הלסת. נשים לב איפה התודעה שלנו נמצאת עכשיו. האם היא מרוכזת באיזה אזור בגוף? האם היא מרוכזת באחד החושים? או אולי במחשבה או רגש או זיכרון שעולים? Thank you. ננסה לשמור על התבוננות, אם בנשימה או במחשבה או בחושים או בגוף, מה שעולה אנחנו מתבוננים. ואם נרגיש שאיבדנו את הריכוז, נחזור להתבונן בנשימה. יוגה מודרה, מי שרוצה משחרר את הרגליים, מי שרוצה יכול להישאר לשבת. אוקיי, אנחנו נעשה קפלבתי עדין מאוד היום וקצר יחסית. בוא נמצא ישיבה קצת יותר מכונסת. וננסה לשמור על הקפלבתי איתי היום ולא חזק מאוד. שתנועת הבטן לא תהיה מאוד עוצמתית, נשאיר אותה די עדינה. נשים לב למגע עצמות הישיבה, לשמור על הגב ארוך. אבל נשען קצת לתוך הידיים על הברכיים. נוציא את המרפקים טיפה החוצה, ניתן לעורף להיות ארוך. ונשחרר ואם הנשימה הולכת לבטן או לבית החזה, אז הנשימה הראשונה תהיה אל בית החזה, נשימה ארוכה והמשכית, והנשיפה קצת מאומצת אל הבטן, כף על הבטן. שאיפה ארוכה עד שהיא הופכת לעצירה, נשאר עם העצירה בלי להכניס יותר מדי אוויר, נשיפה ארוכה והמשכית, שאיפה, כף על הבטן. נשיפה ושאיפה ארוכה והמשכית. נשיף לב מתי השאיפה הופכת להיות עצירה ונשאר שם. וכשיעלה הצורך לנשוף, ניתן לנשיפה להיות ארוכה והמשכית. ומי שכפל הבתי פחות מתאים לו ויודע את זה, מפסיק עכשיו ועובר לשכב על הגב. שאיפה. כפל הבתי. נשיפה, שאיפה ארוכה והמשכית תוך הרחבה והרפייה של בית החזה, החזקה של האוויר, ולפני שההחזקה הופכת להיות מאמץ, נשיפה ארוכה והמשכית, נחזור רגע לנשימה רגילה ונתבונן בה. ואם היא ארוכה או איטית, האם היא הולכת יותר לבטן או יותר אל בית החזה? האם יש הפסקות נשימה שקורות מעצמם? אנחנו הולכים להמשיך לתוך חוג'י מאוד עדין, מי שיותר מתאים לו שישכב על הגב, מי שרוצה להמשיך בישיבה, שם לב למגע עצמות הישיבה, לתנועה של השאיפה, מעצמות הישיבה אל בית החזה, הרחבה לצדדים של בית החזה עם כניסת האוויר, ונשיפה ממרכז החדר לקיר מאחורינו. בית החזה התחתון שוקע, הצלעות התחתונות מתכנסות. מעבר תשומת הלב לעצמות הישיבה, שאיפה. שאיפה עולה כלפי מעלה ומתרחבת לצדדים. והנשיפה כמו ממרכז החדר לקיר מאחורינו, בגובה של עצם החזה. מי ששוכב על הגב יכול להניח את הידיים על הצדדים, להקיף את הצלעות התחתונות ולהסתכל על אותם כיוונים. השאיפה מורגשת במגע של הגב עם המזרון והרחבה לתוך הידיים. והנשיפה מהתקרה לכיוון הרצפה בגובה של עצם החזה. ונשים לב שהשאיפה קורית מתוך הרפיה של בית החזה. אולי נגלה שהמרפקים נפתחים קצת הצידה שבית החזה מתרחב לצדדים. ולפעמים נוכל להרגיש שבסוף השאיפה הסנטר יורד קצת לכיוון החזה, מעצמו. אם זה קורה, ננסה לשים לב לזה, ולא ננסה לכפות את זה. אז כיוון הנשימה בשאיפה ממגע עצמות הישיבה לאורך הגב, והרחבה לצדדים של בית החזה, וכיוון הנשיפה מקדימה לאחורה בגובה של עצם החזה, בגובה של השרפת. ונשים לב גם למקצב של הנשימה. ננסה לשים לב מה האורך של השאיפה ומה האורך של הנשיפה. ובסוף הנשיפה הבאה אנחנו חוזרים לנשימה רגילה. ונעבור לשכב על הגב. ושוב אנחנו מתבוננים. עכשיו שאנחנו לא קובעים את כיווניות הנשימה, מה האורך של השאיפה, מה האורך של הנשיפה, מי מהם ארוך יותר? אנחנו מסתכלים אם יש הבדל משמעותי בין האורך של השאיפה לאורך של הנשיפה, או שההבדל הוא קטן. אז לכל מי שיש לו איזשהו פער בין האורך של השאיפה לאורך של הנשיפה, אנחנו רוצים בעדינות להתחיל לקרב ביניהם. והדרך העדינה לעשות את זה היא לקצר את החלק הארוך יותר. אם השאיפה שלנו ארוכה מהנשיפה, אנחנו מקצרים אותה, ואז הנשיפה מעצמה תתארך. ואם הנשיפה שלנו ארוכה יותר, אנחנו מקצרים אותה, והשאיפה מעצמה תתארך. אז הדרך לאיזון באורך של חלקי הנשימה הוא על ידי קיצור החלק הארוך. אז ניקח לנו עוד דקה לשבאסנה. ונרפה את שרירי הפנים. ועכשיו אנחנו כבר יודעים שההרפיה של שרירי הפנים גם קשורה לנשימה. ונרגיש את ההתרחבות של בית החזה עם השאיפה. ואת השקיעה של הגוף למזרון עם הנשיפה. וניתן להתרחבות לעבור גם את גבולות בית החזה. ולהמשיך לכל היקף הגוף. שבאסנה. עם כולם? שיעור הבא את עד המפגש הבא, להסתכל כמה פעמים במשך היום על האורך של השאיפה מול האורך של הנשיפה, ולנסות להכיר את הפרמטר הזה שלנו בנשימה. אז שיהיה המשך יום טוב לכולם, ולהתראות.